אתמול ב-12 בלילה השגתי בטלפון את הרב זמיר. אמרתי לה שאני נעלב בשם מאות רבות ואולי אלפי צדיקים אוהבי תורה מרי שמיים שהם באו למכינה לא בשביל שיעשו להם שיפוץ לכיפה, אלא כי הם מתוך אהבת התורה שבקרבה הם רוצים לקחת אחריות על ביטחונה של מדינת ישראל, ואני חושב שמאמר הזה הוא עוול לגביהם. אמרתי לו שאני חושב שהמאמר הזה להבנה, לדעתי יש בו שלושה דברים שאני לא מסכים. דבר ראשון, שיש שם סטריאוטיפ על המכיני שלי, שהמאמר בעיקרו מסכים מסטריאוטיפ, רק שהוא מסביר למה בכל אופן חשוב לטפל באנשים המסכנים האלה, ושזו מצווה גדולה לטפל בהם למרות זאת. אמנם כתוב שם בסוף, נכון, יש גם חלק גדול שהוא לא כזה, אבל המשפט הזה שם מופיע בלי הקשר לכל המאמר שפניו ואחריו. אמרתי שלדעתי היה צריך להתחיל את המאמר בסגנון כזה, השאלה כולה מתבססת על הנחה שהיא שקר והיא הוצאת שם רע. הציור של האנשים שמופיע בשאלה, גם אם הוא מבטא חלק מאנשים מסוים שלומדים מכינות, ובאותה מידה גם מבטא אנשים שלא לומדים מכינות, מבטא גם אנשים שלמדו בכל מיני מקומות אחרים, והוא בוודאי איננו ציור נכון של מה שמתחולל במכינות. במכינות יש הרבה מאוד אנשים אחרים, סוג אחר, עם שאיפות אחרות, עם עולם מוכני אחר, שכל הסטריאוטיפ האלה זה פשוט הוצאת שמו. נכון שיש גם אנשים כאלה, ואחרי זה אפשר להסביר את כל הדברים הנפלאים שהוא הסביר, של למה צריך לטפל גם באנשים אחרים ולא להוציא אותם מחוץ לגדר, אבל קודם כל צריך להגיד שזה לא נכון, שזה הטיפוס המצוי במכינות. וגם מה זה מכינות? מה זה כל המכינות? זה דבר אחד? כל המכינות זה אותו דבר? מה, בגלל שזה קורה מכינה וזה קורה מכינה, זה כל אותו דבר? יש פערים גדולים, יש הבדלים גדולים, יש הבדלים בתוך מכינה עצמה, ואנשים כאלה ואנשים כאלה. ומה זה הדבר? זה שלוקחים פרופיל מאוד מסוים וצובעים חבורה מאוד גדולה של אנשים בפרופיל הזה. זה הדבר הראשון שלפי דעתי לא מבואר שם בידה מספיק. הדבר השני שהוא הכי חמור בעיניי, שיש שם ציור לא נכון של מטרת המכינות. המכינות בעצם לפי המאמר הזה זה מוסד לחוזרים בתשובה. המכינות, הציונות הדתית הסכימה להקים גם מוסד לחלשים. יש אנשים מסכנים שאין להם כיפה על הראש, אין להם כיפה בתוך הראש, ובשביל זה הקימו מכינות שיטפל באנשים האלה. בשקר וכזב. המכינות הוקמו בגלל סיבה אחרת. לפני שהציבור שלנו לא נטל חלק אמיתי באחריות לביטחונה של מדינת ישראל. ביטחונה של מדינת ישראל זה מצווה דאורייתא הקדושה. עזרת ישראל מיד שר. שמירה על קיומו של העם היהודי מדינת ישראל זה קודש קודשים. ולא יכול להיות שדווקא אנשים אוהבי תורה ויראי שמיים יהיו פטורים מצווה הזו. והסיבה שלא נתנו בגלל זה חלה הוא מצד פחד רוחני להתקלקל. לכן הרבה מאוד מהאנשים האיכותיים הלכו למסגרות ששם היה חשש פחות להתקלקלו, ומאידך גיסא הרבה אנשים שהלכו באמת התקלקלו, וממילא שוב נוצר מצב שאי אפשר למצוא אנשים מראי שמיים בתוך הצבא. אני תמיד אומר, ב-40 שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, עד לפני 15 שנה, במשך 40 שנה הציבור הדתי-לאומי תרם למדינת ישראל רק 3 קצינים בכירים. אלעזר שטרן, יאיר נווה ויעקב מדרור, היו 3 הקצינים היחידים שבמשך 40 שנה שמילאו תפקידים קרביים בכירים בצבא. זה פשע, זה לא בסדר, ובעיקר עם משבר הערכים שמתחולל היום בחברה הישראלית, הצבא זקוק מאוד לסיוע בעניין הזה. ולא יודע אם סיפרתי לכם שבתו בביקור, אני לא זוכר כל מה שאמרתי, אבל הרעיון הראשון להקמת המכינה, אתם יודעים מי הגה אותו? איך? יהודי מוכר, מה? אמרם מצווה. כלומר, הוא לא הגה את הרעיון, אבל הוא היה גורם, נקרא את זה. אמרם מצווה, כשהוא היה אלוף פיקוד מרכז, קרא לרב יגאל לוינשטיין, שהיה סמג"ד של גדוד מילואים בשריון, ואמר לו, בוא תחתום קבע, תחזור לצבא ותהיה מג"ד, אני אעשה אותך למג"ד בגדוד טנקים. אז יגאל אמר לו, תשמע, אני עכשיו 9 שנים לומד בישיבה של להכשיר את עצמי לעסוק בחינוך. בוא תשכנע אותי שאני אעזוב את תחום החינוך ואני אלך לצבא. אתה רוצה שאני אעזוב את הישיבה ובוא לצבא? בוא תשכנע אותי שזה יותר חשוב. אמר לו אמרם את המילים האלה. החברה הישראלית ומנהיג, כאן אדם שהוא במדין צבאי, יש לו יותר אחריות כלל ישראלית, אמר, החברה הישראלית נמצאת היום בתהליך של משבר ערכים. אתם אנשים שיש לכם ערכים מאוד ברורים, מאוד יציבים. הצבא זקוק לאנשים כמוכם בשדרת הפיקוד בגלל התוספת הערכית המאוד מאוד חשובה שאתם יכולים לתרום לצבא. אחר כך כעבור כמה זמן זימן אותו אליו יוסי בן חנן, שהיה אז מפקד ביסוד השריון, והיה פחות או יותר אותה שיחה. יוסי בן חנן אמר לו, אני לא מסתפק בזה שאתה תעזור בצבא, אני מבקש לחפש בין החברים שלך עוד 4 אנשים. אני עכשיו רוצה לעשות מהפכה בשריון, להכניס 5 מג"דים דתיים על מנת להטמיע את הערכים שלכם בתוך הצבא. באמת שמעתם על זה שהאביב הנשוי לבד על השני. אביגל הוא גם קרוב משפחה שלי, נשוי לבדוד השני, ואנחנו כל השנים ידידים, הרבה שנים, הוא התחיל תהליך חזרה בתשובה, אז הוא התלמיד שלי, סלימדתי מכון מילים, ואחרי שני הפגישות האלו הוא בא וסיפר לי. וכשהוא סיפר לי, אז ישבנו שנינו ואמרנו, זה באמת חרפה. ובאמת הבעיה היא לא שהוא יחזור לצבא, אלא איך משנים את המציאות, ושלא יהיה מג"ד רישיון אחד, אלא איך יהיו 20 מג"דים. וזה הכל התגלגל. אז אמרתי לרב גילים, המכינות קמו בשביל ליצור מהפכה בצבא. הם גם עשו את זה. היום זה לא כמו שהיו מדברים עלינו לפני 15 שנה. היום כשאתה רואה את כל שדרת הפיקוד של צה"ל ממ"מ ועד מג"ד בתפקידים הכי הכי קשים בכל המערכות של הכוחות הלוחמים, הציבור שלנו הוא יוצר שם משקל איכותי שאי אפשר בכלל לחשוב איך היה נראה צה"ל היום בלי המשקל הזה. אני הרבה כאן אומר את זה, שלא תחשבו שאנחנו כל כך טובים. חלק ממה שקרה זה שהציבור החילוני איבד את אמונתו בצדקת הדרך, הוא לא מוצא בכוחות נפש ללכת. אני משוכנע שבין בציבור החילוני יש עוד המון בחורים שמתנת הכישורים המקצועיים והנפשיים הם היו יכולים למלא הרבה תפקידים היום יותר טוב מהרבה אנשים שלנו שעושים אותם. פשוט הציבור החילוני איבד את אמונתו, את סקרת הציבור. ואם היום בבעד אחד הרבה פעמים מגיעים למצב ש35-40% מכל סמים זה דתיים, זה קטסטרופה. זה מבטא שבר עמוק בחברה הישראלית. הדתיים מבחינת אוכלוסייה הם 8%, דתיים לאומיים הם אולי 8%, אולי 10%, ובצבא הם 40%. יחידות הלוחמות. בתפקידי מפעים היום יש גדודים שזה פשוט לא נעים כבר. זה מתוך 4 מפעים, 3 דתיים. לפעמים אני אומר שהתקופה שהיה זה גדוד שכל המפעים היו דתיים. אז בסיירת גולני הייתה תקופה ש80% מהפצועים היו דתיים. זה משהו שהוא מבטא שבר עמוק של החברה הישראלית. ואנחנו צפינו את זה. אנחנו, אני אומר, מצווה וחנן, הם בעצמם באו אלינו ואמרו את זה. אנחנו כמובן מתוך זה התעוררנו לחשוב על העניין הזה. ועוררנו צעירים לבוא לקחת אחריות. אז איך אפשר לומר משפט כזה, שמי שאין בו אהבת תורה ושהלך לעדר הוא הולך למכינה? המשפט הזה הוא נורא ואיום. כאילו שאחריות לביטחונה של מדינת ישראל זה רק הלא רציניים עושים. מי שיש בו אהבת תורה, הוא לא צריך לקחת אחריות. לא, הוא שייך לישיבה ולרזות. מי שאין אהבת תורה, נו, אז לפחות ידאג לצבא. אמרתי, רבי נחמן, זה משפט שאני לא מסכים אליו. לא מסכים אליו פעמיים. פעם אחת הוא לא נכון. אני מכיר הרבה מאוד אנשים טובים ויקרים שיש להם אהבת תורה לא פחות מהרבה אנשים שהלכו לישיבות הסדר וישיבות גבוהות. ואם זה שאתה בא בבת תורה, הם הגדירו לעצמם שהם מרגישים שהם באופן אישי יכולים לתרום לעם ישראל יותר במסגרת הצבא, ולכן הם הולכים לצבא. מכיוון שהם החליטו ללכת לצבא, אז הם החליטו להתכונן מזה בדרך ישירה וזה, ואחרי דבר למכינה. ואני, ובאת, לא רק שהמציאות היא שונה, גם באידיאל, ברעיון, אני חושב שזה צריך להיות שונה. כלומר, אני בהחלט לא חושב שלמכינות צריכים ללכת רק אנשים שלא יכולים ללמוד תורה, להפך. המשימה היא מאוד קשה, מאוד מסובכת. אני חושב שאנשים הכי חזקים והכי גיבורים הם אלה שצריכים לקחת למשימה הזאת. אז אני לא אומר, יש גם תפקיד של בדי תלמידי חכמים. ואלה שמרגישים בקרבם שהם רוצים להיות שייכים לאותם גדודי קודש שכל חייהם תורתם אומנותם, בוודאי שזה משימה ראשונה במעלה. אבל כך או כך, ברור שהמשימה הזאת היא מקיפה רק חלק לא גדול מהציבור. בסופו של דבר, רוב מניין ורוב מניין של הציבור זה אנשים שהם פונים לעולם העשייה. אז האנשים האלה הם לא צריכים לקחת אחריות על ביטחונה של מדינת ישראל. אז אני לא מתווכח אם יש אנשים שחושבים שבשביל ללמוד יותר שנים תורה מספיק לעשות 15 חודש צבא, אני לא מתווכח איתם. אני אף פעם לא יצאתי למלחמה נגד הדבר הזה. יש אנשים שחושבים שהתרומה הסגולית של לימוד תורה של אותם אנשים ואותם שנים שלומדים הוא יותר חשוב לעם ישראל מאשר שירותם הצבאי. בסדר. אני לא אומר כן, אני לא אומר לא. אבל ודאי אני אומר שמזלנו שיש הרבה אנשים אחרים שהם את 3.5 שנים תורה מוכנים ללמוד באופן אחר, שנתיים לפני הצבא ועוד 1.5 שנה אחרי הצבא, או שנתיים לפני הצבא ושנתיים אחרי הצבא, ולעשות 4 שנים צבא. אני מחזור שלכם, אני לא גייסתי, מחזור הקודם, בכל הישיבות שהלכתי אמרתי, אנחנו עכשיו פותחים הסדר 8 שנים. מי אמר שיש תוצאות 5 שנים? אני פותח הסדר 8 שנים. שנתיים בישיבה, 4 שנים צבא, 2 שנים. זה תוכנית הכנה לחיים. מי שרוצה לבוא אלינו ל8 שנים, שבוא אלינו, אנחנו עושים מסלול הכנה לחיים. 2 ישיבה, 4 שנים צבא, שלב ראשון, ואחרי זה, או תפקיד מ"פ, או חזרה למכינה לחיים משנתיים לפני שאתה מחליט על מה אתה עושה בחיים. זה המסלול. ומסלול כזה לא בוחרים אותו אנשים חלשים. להפך, בוחרים אותו אנשים יותר גיבורים, יותר אמיצים, יותר שמיים, יותר מוכנים ללכת לדרך ארוכה. זה הדבר השני שאמרתי. הדבר השלישי שאמרתי לו, שבכל הישיבות התיכוניות היום יש מאבק גדול, שאם בחור מוכשר או בחור רציני או בחור עובר תורה אומר שהוא הולך למכינה, אז הרבה פעמים רבנים אומרים לו, נו, בחור כמוך, הולך למכינה. מכינה זה בשביל חלשים, זה לא בשבילך. אתה רוצה ללכת לצבא, בסדר. לך שנה אחת בישיבת הסדר, בישיבה גבוהה, תלמד באמת באופן רציני, ואז תתגייס. על מה פתאום אתה הולך למכינה? אני חושב שזה הטעיה. אני לא אומר, יש אנשים שהם צריכים ללכת ללמוד ישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, יש גם סיכוי שהם אחר כך החליטו לקשור את פועלם כל החיים מהתורה, ואני שוב לא נגד זה. אבל יש הרבה אנשים שאם את השנה, שנתיים שנזמין לפני הצבא הם ילמדו כאן, היכולת שלהם לעמוד במשימות, בצבא ואחרי הצבא, בצורה יותר מוצלחת, מבחינה רוחנית, תורנית, אמונית וצבאית, היא יותר גדולה משעשו את השנה הזאת בישיבת הסדר שבעת. זה ברור לי פשוט. והמאמר הזה, הוא בעצם, הוא מייצר, הוא אומר, אם יש לך יותר הערת תורה, קודם כל איך הישיבות האלה, גם תלך השנה. אבל מכינה זה לא בשבילך. מה דרך שאני לא מסכים? אז הוא שמע ואמר לי, רשמתי את כל מה שאמרת, ואני מסכים לכל מילה שאמרת. אז אמרתי לו, אבל כתוב אחרי. הוא אמר, לא, לא הבינו אותי, אני רק רציתי ללמד סנגוריה על האנשים האלה. כל הכתרוגים שלא משתבי האנשים האלה הם לא צודקים, אז רציתי ללמד עליהם סנגוריה. אבל ודאי שלא הייתה כוונתי כל מה שאתה אמרת שיצא מדברת. אמרתי, אבל אני יודע שכך יצא, ואני בא אליי כבר הרבה תלמידים פגועים מהדבר הזה, ואני חושב שזה לא אמור לעשות את זה. אמר לי, בסדר, אני מיד כותב, נספח לו תשובה. שבוע קרוב זה לא נתפס, בשבוע קרוב כבר נתפס, ובו שבועיים נספח לו תשובה. טוב, נחכה. לתיקון הדברים. הרב הנר הבטיח לי שיתקן את הדברים. יכול להיות, שאלתי אותו, אם אני אכתוב לך תשובה לתשובה, אתה תפרסם את זה? אמר כן. אני לא הבאתי מה יותר טוב, שאני אכתוב תשובה לתשובה ופרסם את זה, אז שהוא בעצמי אכתוב. נשכח לתשובה. זה השני הדברים. נראה. טוב, אז אנחנו עכשיו. רב אבינר הייתה כוונתו לטובה, ונספר לכם עוד משהו. לפני איזה 4-5 שנים, התחילו המכינות הקטנות והתחילו כל מיני תופעות, נקרא להם ככה פריקיות, אז אני כינסתי כנס של ראשי כל המכינות לדיון בוקר שלם בסוגיה. עלו שתי שאלות לדיון. שאלה אחת, הגיע רם אחד מאור הציון או מ... רואה, אני לא זוכר, מאחת הישיבות, וטען שהמכיניסטים מהווים דוגמה רעה לתיכוניסטים. זה שאפשר להיות ישיבניקים ולהסתובב עם קוקויים וכיפת גרוש וללכת לפאבים ולהסתובב יד ביד עם בנות ועוד כל מיני תופעות כאלה, זה דתי חדש. יש עכשיו כיוון חדש לדתיים. איך להיות גם דתי, גם אידיאליסט, ועוד יכול לעשות כל דבר שחילוני עושה. זה משהו לא נורמלי, נכון? אתה גם דתי ישיבני, אתה גם אידיאליסט, כי אתה הולך לבחינה ואתה עושה מהפכה ואתה משנה את עם ישראל, וגם אתה יכול לעשות כל דבר שחילוני עושה. זה פשוט המצאת המאה. אלה שהמציאו את הפטנט הזה, מגיע להם פרס. יש יהודי אחד שכל כמה זמן כותב מאמרים על העניין הזה, אפילו הוציא ספר שלם, יאיר שלד, כתב צהובונים דתי, שהוא כל הזמן מדבר על הדתי החדש. הוא כבר כתב מאמר כזה על המכינות לפני 7 שנים, הוא כבר מנסה לראיין כזה 8 פעמים, אני כל פעם אומר לו בטלפון שאני לא מוכן לדבר איתו, כי אני לא מאמין לאף מילה שהוא כותב. אבל זה המצאה כזאת, הוא חושב שזה הז'אנר החדש, זה עכשיו מתפשט פה, זה יהיה פה סגנון דתי חדש, איך אפשר להיות דתי, אידיאליסט וחילוני ביחד. משהו, המצאה מיוחדת מינה. בקיצור, עשינו כינוס בירושלים וגם הזמן את הרב דימי. א', כי זה דוגמה לא טובה לשמיניסטים. ב', אני טענתי שזה ירוס את השם של המכינות. אמרתי, גם ככה בישיבות התיכוניות לא מבינים מה זה מכינה, וכל השמי השנה הראשונה נלחמים לנו. עכשיו שהז'אנר החדש הזה מתפשט, אז באמת יגיעו למכינות, רק אנשים מסוג זה. כי אם הסטריאוטיפ הזה יתפשט, אז אף אדם שמחבט עצמו לא ירשה לעצמו לבוא למכינה. היה דיון סוער שנמשך 8 שעות. והטיעון המרכזי באמת של אנשים שרמים במכינות, שיש שם הרבה אנשים כאלה, היה שאם יש נוער שבגיל 18 מצב כזה, ואנחנו מצליחים להכיל אותו ולחנך אותו ולבנות אותו, ולו גם נגיד להצליח רק ב-50% מהנוער, זה נס גלוי, ואי אפשר לוותר על זה. ואני הסכמתי. כלומר, אני אמרתי, אני יודע שאנחנו נשלם על זה מחיר כבד, אבל אני באמת חושב שאין לנו זכות למנוע אפשרות מאנשים כאלה בכל זאת להיבנות. ובתנאי, 2 תנאים היו. התנאי הראשון, שיהיה ברור שאין לזה לגיטימציה. שאף אחד לא יגיד שאפשר להיות כזה. ויש שמקבלים אנשים כאלה, כי זה המצב שלהם, בסדר. אבל חשוב שיהיה ברור שאף אחד לא יוכל להסתובב ולהגיד שזה מותר בשם התורה. ודיברנו על כמה דרכים איך לדאוג שלא תהיה לגיטימציה. למשל, אחד הדברים שהרב דינר אמר, שאגב אני חושב שהם מבוצעים על ידי רבים, שהרמים במכינות כאלה הם צריכים להיות חסידים ופרושים ורחוקים מדברים אלה באופן קיצוני מהצד השני, כדי שיהיה ברור שכל התופעות האלה הם לצנינים והם נגד רוחה של תורה, וזה שבכל זאת אנחנו אוהבים אתכם ומחבקים אתכם ובונים אתכם, כי אתם יודעים וצריך להתקדם בחיים ותלמידים כבנים. הדבר השני, שמדי פעם תהיה ביקורת אם באמת מצליחים לעשות שינוי. אם אתה מזמין אנשים כאלה, נותן להם את השם של בית המדרש ואתה מוציא אותם כמו שהם יחסו אליך, לא רק שלא עשית שום דבר, אלא עשית דבר גרוע מאוד, כי אתה נתת לאנשים את האשליה שהם למדו ושהם כבר אנשים ידענים ומשלו עם כל הקלקולים. אז זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם עבד. היה לי עימות גדול מאוד בעניין הזה בסוף השנה הקודמת, היה כנס של כל המכינות, ביקשו המכינות החילוניות לעשות מפגשים בין חילונים ודתיים בגימנסיה הרצליה לפני הטקס עם הטקס בדילות עם הרמטכ"ל, שר הביטחון, שרת החינוך, תדתם, הרבה רעש. אמרו שלפני כן ייפגש ככה לדיונים שונים בכיתות בגימנסיה הרצליה. הסכמנו והלכנו לשם. אני הייתי שם באיזשהו אחד המפגשים, היה שם מקביל איזה 10 מפגשים. אני רואה שני בחורים מאחת המכינות, גם שם בחור כזה, בסדר, זה שהוא לא בתחילת השנה, בסוף השנה. והופעה כזאת מרשימה עם קוקו גדול, כיפת גוף, ועוד כמה סמנים כאלה בולטים, הבגדים רעשניים, בסדר. יושב שם, ומתווכחים שם משהו. הוא מצביע, הוא אומר, לא, אני למדתי עכשיו שנה מכינה. אתם צריכים להבין, היופי של היהדות זה שזה דת פלורליסטית. אין כמעט דעה שאין ביהדות. כל דעה שאתם רוצים, אני יכול למצוא לכם בחז"ל מקור לדעה הזו. וכל דבר שכתוב בחז"ל, ימצא לכם מקור אחר שאומר ההפך. וכל אחד יכול לקחת לו ביהדות מה שהוא רוצה. זה היופי של היהדות, הפוך בה והפוך בה בכולה בה אמרו חכמים. והתחיל שם לצטט עוד כמה מדרשים בסגנון של כמעט פורים, ואני עומד שם, אני לא אומר מה שאני שומע. הבנתי למחרת לראש המכינה שלו, אמרתי לו, תשמע, אם בחור אחרי שנה מכינה הולך עם קוקו, אני לא מתייחס לזה. אבל אם בחור אחרי שנה מכינה יכול להגיד דברי הבל כאלה, אז מה הוא עשה שנה שלמה? לדעת שיש אמת ויש שקר, שיש טוב ויש רע, גם את זה הוא לא יודע. אז הכל מותר והכל כתוב בתורה והכל התורה פלורליסטית. אם אפילו את זה הוא לא יודע, אז מה הוא עשה? איך אתם מחזיקים אדם שנה שלמה? ובסוף מתברר שהאדם הזה הוא רק... עכשיו, הוא בא שם כבר סמכה. להסביר שם, אני למדתי, אצלם לומדים, אני יודע הרבה, ואני אומר לכם, תדעו לכם, התורה היא כזאת כזאת. אמרתי, יותר טוב שלא למד תורה, והוא ידע שהוא עם הארץ, הוא לא יודע כלום. בסדר, שזה ילך אחרי התאוות שלו, אבל שלא ידבר בשם התורה. עכשיו הוא בא לדבר בשם התורה, ואומר, אבלים. אז אני אומר, זה נכון שבדרך הזאת יש סכנות. אבל אחרי דיון, שאמר, הרב וינר השתתף פה והכריע בו. שיש ללכת עם זה הלאה, אבל בשני התנאים שאמרנו. בתנאי אחד, זה שיהיה ברור שאין לגיטימציה לכל הקלקולים, ושזה נגד התורה ונגד דעת הרבנים שם, וזה לא מפריע בכל זאת לקרב את כולם ולנסות לעזור למתקדם בחיים. בתנאי השני, שיהיה ביקורת האם באמת מצליחים להצמיע באנשים מושגים אחרים, תפיסות אחרות, הם מתקדמים, כי אם לא, אז מה פתאום אנחנו נכנסים אותם לבית המדרש? אני מבין שהרב וינר כתב את המאמר הזה על הרקע הזה. כלומר, כנראה ששוב היו צעקות וזהו, גם בעתירת כהנים יש גם מכינה שחלק מהתלמידים שנכנסים שם, מסתכלים עליהם, אז אתה נבהל. אז הרב וינר, כחלק משלטו, כתב את המאמר שהוא בדל. ומה שהוא כתב עדיין נכון וחשוב ואמיתי. הכוויה היא שמה שהוא כתב זה מה שהוא לא כתב. שכל זה שייך לחבורה מאוד מסוימת, מאוד מצומצמת, בחלק מהמכינות, כשהרבה פעמים זה רק בחלק מהמכינה. ולתת את השם הזה על כלל המכינות, ועוד ליצור איזושהי מחשבה שזה המטרה של המכינה, זה לא נכון. טוב, אז אני מקווה שזה יתוקן, בעזרת השם.